אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל כבודה עם הניה שוחט.
בוקר טוב, יום חמישי, שמח ובדח ופורח גם לכם, מה שלומכם, מה שלומכן, אתם על כאן מורשת, אני אין ישוחת איתכם עד השעה 11, אתם על כל כבודה בת מלך פנימה או לקניון או לאן שהיא רוצה ללכת. אנחנו היום יוטט אלול, אתמול היה יודחת אלול, שזה היה יום חגיגי עבור חבדניקים, אבל לא רק חבדניקים, גם חסידים באופן כללי, נכון? אנחנו היום 15 לספטמבר, שזה אומר שכבר אנחנו שבועיים אל תוך החודש הזה שמשמעותי לחלקנו, ולחלקנו פחות, לא יודעת, 15 לתשיעי נראה לי כזה תאריך יפה, ערב פרשת כי תבוא. זהו, אנחנו כאן עד השעה 11, נגיד תודה למנדי גרוזמן שעורך אותנו, לאבי שמאי שמפיק ומתפלל בוז, וגם לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. מה עוד נגיד? נגיד שהרבה זמן לא שמעתי מכם, אז סמסו לי ל-055-966-3991, 055-966-3991. הרבה זמן לא אמרתי לכם שהתוכנית הזו עולה גם כאסקט, לכאן אסקטים. אתם פשוט צריכים לרשום כל כבודה, ואתם שם. השבוע אפילו יהושע, הראה לי שהוא, יהושע זה בעלי, למי שלא יודע, הראה לי שהוא מקבל כזה התראה שעלה הפרק לפודקאסטים. אמרתי לו, איזה יופי, אתה מאזין מספר 1 של התוכנית. אני לא יודעת אם יש מאזין מספר 2, אבל יש מאזין מספר 1. אז אם אתם גם רוצים, תתכנסו, ואפילו תרשמו לאסקט, ואז תקבלו את תזכורת, כי הרבה פעמים בנות אומרות לי, כן, הספקתי, לא הספקתי. אז מי שלא מבשלת עכשיו, מבשלת מחר, מי שעובדת עכשיו ורוצה לשמוע בערב, רוצה לשמוע מחר, התוכנית ניתנת להסקות, מלשון הסקטה. לישון, אין לי הסבר יותר רחב. זהו, היום נצלול לנפש מצידיה הרבים והרחבים, מסע תשובה אל תוך עצמנו, בכלל מסע נפשי אל תוך עצמנו.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
צריכים להקליט אותו, אומר, כל כבודה בת מלך פנימה. כאילו, מגיש לי שהניה שוחט מפריע באמצע. בוקר טוב גם לנווה מקריאת שמואל, שמקשיבה לי מדי יום חמישי, נהנית לשמוע שנה טובה גם לך נווה, ובוקר טוב גם לרונן מבאר שבע, שכתב, קודם כל שאל, האם בוז זה בו זמנית? אכן כן, זה מבית היוצר של דוץ, יש דוץ ויש בוז, תפילה זו סוג של הפקה, מצא אישה, מצא טוב ויפה, כרצון מהשם, שמעת אבי, אבי, אתה לא איתנו, אתה לא איתנו, יש פה פסוק על שמך, רק שתדע, פוסקת, יש פסיקה, בקיצור. טוב, ועכשיו נגיד בוקר טוב למירי פסח. מירי פסח היא בעלת קליניקה לטיפול רגשי ומתמחה בפגיעות מיניות וב-EMDR. אותיות זה דבר יפה, ואנחנו נפרש אותן היום. בוקר טוב מירי.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
תודה שהקצית לנו דקות ככה יקרות מתוך הקליניקה שלך. נראה לי שזה שעות סי בקליניקה, נכון? כאילו 10 זה אנשים מתעוררים ובאים לטיפול עכשיו. לא מניסיון אישי או משהו, סתם מניחה שזה שעה שאפשר להתחיל לדבר על דברים. קודם כל, ספרי לי מה זה EMDR, אני יודעת על זה בגדול, אבל נראה לי שזה יחסית לשאר השיטות בטיפולים יחסית חדשה, נכון? של השנים האחרונות?
חדשה, היא כבר לא כל כך חדשה, זה כבר למעלה משני עשורים.
אוקיי.
שיטה שפיתחה לעיבוד טראומות אקוטיות, חריפות מהעבר. למעשה היא פיתחה לחיילים שחזרו הלומי קרב מווייטנאם. בהמשך זה יושם גם על נפגעות של פגיעה מינית, באמת. היום אנחנו משתמשים בשיטה, בעצם כמעט כלפי כל בן אדם, כל אחד שמגיע לקליניקה, כשמאחורי הסיבת הקושי עומדת איזושהי טראומה פרטית אישית שלו, שזה טראומה אישית פרטית שלי, יכולה להישמע כמו משהו די קטן ולא, בוא נאמר, לא חריף.
זהו, הוא אמר טראומה חריפה, אז באתי שואלה אם השיטה עובדת גם עם דברים לא חריפים.
זהו, אבל כן, זה בדיוק מה שאנחנו עושים היום, למרות ש קשה לדבר על טראומה לא חריפה, כי זה עניין מאוד מאוד סובייקטיבי, ואנחנו חווים את הדברים האלה בצורה אישית, והיא נורא נורא תלוית זמן וגיל, ומה שיכול להיחוות בנקודת זמן מסוימת בחיים כטראומה אקוטית, יכולה להיצפות, להתאפס שנים אחר כך כמשהו לא משמעותי, שהבן אדם אומר, למה זה כל כך טלטל אותי? זאת אומרת, למה זה כל כך פגע בי? בימים אחרות טראומה זה עניין מאוד מאוד תלוי אדם, מקום וזמן.
את יכולה לתת דוגמה למשהו ש, כמו שאת אומרת, למתבונן מהצד נראה ממש טיפשי, ולמטופל או מטופלת היה באמת שבר?
הדוגמה, אני חושב שהדוגמה הכי, אולי הכי גם פופולרית והכי מתאימה, זה כל העניין הזה נניח, דוגמה, כן, באמת אין ספור, אבל הדבר הזה שקוראים לו חרם, שזה דבר מאוד שכיח,
כן.
בחוויית הילדות של כמעט כולנו.
נכון.
מה זה חרם?
או שהחרמנו או שחורמנו.
אני חושבת שכמעט כולנו עברנו חרם אפילו. זאת אומרת, חרם זה דבר שנע על איזשהו מנעד שבין בין, ילדה שמגיעה לכיתה ושתי בנות לא מדברות איתה, או כיתה שלמה שחושבת שהנעליים של ילדה נראות מצחיק.
כן.
וגם כן סוג של, או יש כל מיני חוויות שנכנסות בעיניים תחת לקטגוריה הזאת של חרם, כי כן קיבלה תפקיד, לא, תמיד מקבלת תפקיד, לא מקבלת תפקיד, זה דברים שבחוויה של החוויה האישית שלנו נחווים, כמו איזה מין, כמובן שבמקום הקיצוני יותר זה חרם, כשיש את החרם במובן המקובל והידוע של המילה, אנשים, הילדים, הכיתה שלמה לא מדברת עם ילד, עם ילדה.
כן, כן.
חוויה מאוד מאוד עוצמתית.
נכון.
שאולי לה, כשהילדה חוזרת מהגן ומספרת לאמא שלה, אף אחד לא רצתה לדבר איתי, אז אמא שלה, מהמקום שלה, את אומר לה, בסדר, מחר הם ידברו איתך, או,
כן.
בואי, ואפילו האמא באותו רגע לא ממש מספיק חובה את ה,
כן.
הנה המקום הזה שבו בתפיסה יש שתי תפיסות שונות לאירוע שקורה ממש עכשיו.
ובעצם מה ה-EMDR עושה? זאת אומרת, הוא מחליף טיפול פסיכולוגי קלאסי? זה איזשהו קיצור דרך?
טיפול, ה-EMDR זה טיפול פסיכולוגי קלאסי. מה שקורה ב-EMDR, אנחנו בעצם מקהים את החוויה. אנחנו רואים, טראומה זה אירוע שהוא פעיל בנו, הוא פעיל, הוא עדיין מעורר אותנו, והוא עדיין, אנחנו עדיין מגיבים לדברים בחסות הטראומה, okay. אנחנו מגיבים חריף מדי בחסות הטראומה, אוקיי? אתמול אמרה לי אישה צעירה, שהילד שלה, שכל הילד הזה הוא בן 5, חזר מהגן, ואמר וסיפר שילד אחר בגן אמר לו משהו טיפשי ופשוט, אמר לו, אתה חטוף, אני לא רוצה להתחבר איתך. עכשיו, מהתגובה של האישה הצעירה הזאת ובעלה, את פשוט, זה ניכר ששני האנשים האלה, בכל אופן יותר אולי בעלה, מגיזים מאיזושהי חוויה שהם חוו כילדים.
כן.
הוא לא יודע מה להגיד לילד, ואם נדבר עם הרבי, ואם נדבר ללכת ולעשות.
אולי תביעה, אולי לשקול תביעה משפטית.
הנה איפה שזה מאוד מאוד ניכר, שהבן אדם מגיב כאן, לא מתוך מה שעכשיו נאמר לו, לא מהעניין שקרה כאן עכשיו, שאני לא אומרת שצריך לזלזל בו, צריך לטפל בו, אבל הוא מגיב מאיזשהו מקום שמגיע לפני כן. זה אומר שאיזושהי טראומה פעילה בו. היא פעילה, היא גורמת לו להגיב. באופנים מסוימים, לדברים מסוימים, לטריגרים מסוימים. מה אנחנו עושים ב-EMDR? אנחנו מקים את הטראומה, באופן כזה שהיא מפסיקה להיות פעילה, היא הופכת להיות זיכרון, זיכרון שנמצא לנו בעבר, הוא צרור שם, הוא נמצא שם, אבל הוא כהה במובן שהוא לא מפעיל אותנו. עכשיו אני אסביר מה הכוונה כהה. בתוך טראומה, מה קורה בטראומה? אחת מההגדרות של טראומה, זה שבתוך טראומה, כיוון שטראומה היא אירוע מאוד גדול ומאוד קשה, כן. לבן אדם שחווה אותה ברגע אמת, מה שקורה שם, היא לא נכנסת לו לתוך, נניח, לתוך הקופסה, לתוך הזיכרון, בצורה רציפה, בצורה קוהרנטית.
כן.
מה זה נקרא רציפה? אין לה היגיון.
אוקיי.
את מבינה מה אני אומרת?
כאילו זה לא נכנס לעוד משהו בהיסטוריה, זה פשוט ממשיך לחיות.
זה, כי אין, לא ברצף, זה לא ברצף. נניח, כן. אם
יש לזה בעולם המחשבים, ובטח כן. בעליה יודע להגיד בדיוק את האותיות, יש כאילו שני סוגי זיכרון, יש את הזיכרון הזה, ויש את הזיכרון החי כל הזמן, כאילו, אז כאילו, אם אני מבינה אותך נכון, זה לא נכנס לעוד משהו, עוד פרט, עוד סנדוויץ' שאכלתי ביום זה וזה, אלא זה משהו שנוכח איתי כל הזמן.
כי אין לזה בדיוק, כי זה לא, כי זה קצת מה, זה כמו חתיכה לפאזל שלא מסתדר, היא לא ישרה שם, היא לא יושבת כמו שצריך. היא יושבת עקום.
היא ממשיכה לבקר.
יפה, כשיש אירוע, שאנחנו לא, ולמה אין היגיון? אין היגיון כי זה מדי גדול עלינו. אנחנו לא יכולים להביא פה היגיון רגיל, כי זה גדול עלינו, זה ענק. עכשיו, אם זה, מה אנחנו עושים? זה נכנס לתוך הראש, זה נכנס לזיכרון, אבל מה נעשה ואין פה היגיון? נשתיל פה היגיון.
אוקיי.
אנחנו משתילים היגיון, כי אנחנו לא יכולים לזכור משהו בלי הסבר.
נכון, נכון.
אז אנחנו משתילים פה היגיון, וההיגיון שאנחנו משתילים בטראומה, זה תמיד היגיון שלילי על עצמנו. זאת אומרת, זה נכנס פנימה, בליווי איזושהי אמירה, הכרה, תפיסה שלילית על עצמנו. אוקיי? נגיד, אם הילד הזה, אם נמשיך לדבר על החרם, הילד הזה, הוא לא אומר, טוב, הילדה הזאת, הילד הזה, נדעת מקנה בי, מאוים ממני, אוהב את הסנדלים שלי, ולכן הוא צריך להקנית אותי. הוא אומר, אני פגום, משהו בי דפוק, אני ילד טיפש, אני ילד, אני מכוער.
וזה ממשיך איתו עד גיל...
נכון, אותו דבר, נלך לחוויות הרבה יותר גדולות, כשילדים חווים, נניח, משבר בבית, משבר בזוגיות של ההורים, שזה אחד הדברים שמשפיעים עלינו מאוד, כן? ילד לא יכול לעמוד שם ולהגיד, אוקיי, מה לעשות, זה צער גדול, ההורים שלי, מכל מיני סיבות, היו חייבים לפרק את החבילה, ונתמודד עם זה, ואולי אפילו נצמח מזה, וכן הלאה וכן הלאה. ילד אין לו את הכלים ההגיוניים, השכליים, הקוגנטיביים, הרגשיים, אין לו את הכלים לעשות את זה, אף ילד.
במקום זה הוא מפרש?
כאן היגיון, סליחה?
במקום זה הוא מפרש לעצמו ש...
משהו שלילי, יפה, משהו שלילי על עצמו, או על העולם שבו הוא חי, מסוכן כאן, מפחיד כאן, וזה גורם... אוקיי? נכון, אי אפשר להאמין, אין ביטחון בעולם הזה, או משהו ממש על עצמו, זה בגללי. אני, אם אני הייתי תלמיד יותר טוב, זה לא היה קורה, נניח, דברים כאלה.
סתם שאלה, כאילו, אני, התחומים האלה נורא נורא מעניינים אותי, ותמיד אני ככה מתעמקת בהתנהגויות, ומעניין אותי מה מגיע ממה, אבל בוא נגיד שמאזין או מאזינה לו מישהו שמה זה לא מונח בעולמות האלה, ושומע אותך, הוא אומר, רגע, אז מה יש לי טראומות? זאת אומרת, מה בעינייך מישהו שחי את חייו באופן רגיל, ככל הנראה יש דברים שמפריעים לו בהתנהלות, אבל אפילו לא שם לב אליהם, כאילו מה תמרורי הזרה בשביל לבוא ולהגיד שנייה רגע, יכול להיות שאני יכול פה לנקות משהו שמטריד אותי, איך
מזהים את זה? אני חושב שבגדול ועל הרגל אחת, כמובן, תראי, יש את האנשים שסובלים מחרדות, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מקשה על החיים, ואז אנשים יבואו לטיפול, כי קשה לחיות עם זה. אבל אולי רובנו, למרות שחרדות היום דבר מאוד נפוץ, אבל אולי רובנו או רוב האנשים, יש לך דברים בחיים שהם תקועים, הם תקועים, ואת לא מבינה למה, ואת לא יודעת איך משנים את זה, ואת יודעת שצריך לשנות את זה, ואת לא רוצה את זה ככה, ואת מזהה את זה כדבר, נגיד, בן אדם שנמצא בעבודה, וממש רוצה להתקדם משם, ולעשות משהו אחר, ואין את האומץ, ואין את היכולת הנפשית לקום ולעשות את מה שצריך. הנה האזור תקוע, אדם ש... במערכות יחסים וקשרים שלו, לפעמים בקשר הזוגי, לפעמים בקשרים אחרים, בקשרים משפחתיים, יש משהו תקוע, משהו לא זורם, שגורם סבל, לא תמיד זה גורם סבל, אם זה גורם לי סבל, זה גורם לי חוסר נחת. בדרך כלל, הדברים התקועים בחיים שלנו, הדברים האלה שאנחנו מבינים שמשהו כאן לא נכון, ואנחנו בדרך כלל מקבלים את זה כאיזושהי גזרת גורל, טוב, זה חלק ממי שאני, זה חלק מהאישיות שלי.
כן.
נכון, זה חלק ממי שאני, כי זה הובנה לתוכי, בתוך איזושהי הכרה שלילית שנכנסה פנימה, בתוך, תמיד, בתוך אירוע שאנחנו מכנים אותו אירוע טראומטי. בטיפול זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים לקחת את ההיגיון השלילי הזה, שהוא בעצם שקר, הוא לא דבר נכון. ולהמיר אותו במה שהיה כאן באמת.
יפה.
כן, לא, אנחנו לא ממציאים עכשיו מחמאות ובאים פה להרים לאנשים, ממש ממש לא. ומה היה כאן באמת? מה היה כאן באמת בחוויה של הילדה שבאה לכיתה וחוותה חרם? מה היה כאן באמת?
זה קצת מרגיש כמו לראות את גרסת הבמאי של סרט. זאת אומרת, לראות סרט עם הצלילים שלו והעריכה המדויקת, ואז שזה נותן לך איזושהי חוויה, כמו שאתה אומרת, של פחד או מה שזה לא יהיה. ואז לבוא ולהראות לך מה באמת צולם על הסט, וכאילו סנטימטר ימינה ממה שראיתם בכלל היה ככה וככה, והוא בכלל לא אהב באוויר, זה בכלל היה... פתאום אתה רואה את זה, אני זוכרת שהייתי בת 18, אולי הצטלמתי לסרט חרדי, ואז אמרו לי, טוב, את צריכה, כאילו את סרט נשים כזה וזה, והייתי צריכה לבוא ולראות את ה... אמרו לי, בואי תראי אותו לפני שמקרינים אותו. או כל חוויה קשה. לראות את עצמך קשה מאוד. הכל, אם אלה מביך ברמות מאוד מאוד גבוהות, אבל אמרתי לו, כאילו מי שעשה את הסרט, אמרתי לו, תקשיב, הרסת לי את חוויית הסרטים לכל החיים, כי פתאום אני רואה, פתאום, עכשיו כל פעם שאני אראה סרט, אני אגיד, לא, זה לא באמת ככה, זה כאילו, נתת לי את מאחורי הקלעים, אבל פה אני אומרת את זה דווקא בקטע חיובי, שבעצם באה ואומרת, תקשיבו, זה היה סט של סרט, היה ריח והיה אווירה והיה הכל, אבל באמת, זה לא היה כזה...
אני אגיד לך, כי אני אגיד לך למה זה חוויה דומה, אבל הפוכה, כי פה זה במובן החיובי של המילה, כי את התפריט של החיים שלנו, כותב הבימאי המופלא והגדול מכולם, ולכן גם כשמבקרים שם מאחורי, ולכן כשמבקרים מאחורי הקלעים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אז נגלית תמונה מופלאה באמת.
נכון.
זה באמת מופלא, זה באמת, באמת, זה מופלא וזה משנה חיים.
מדהים.
וזה מאוד מאוד נדרש בחיים, נראה לי כמעט לכל בן אדם באיזושהי נקודה בחיים שלו, לבוא ולברר מה באמת היה שם.
אני ממליצה בחום לכל מי שיכול להרשות לעצמו וגם שלא יכול להרשות לעצמו, זה ממש ממש מתנה לחיים, באמת לבוא ולעשות ברורים.
זה משפר איכות, זה בדרך כלל משפר איכות חיים.
משפר איכות חיים ומעלה את הכל. מירי פסח, מטפלת רגשית ומתמחה בשיטת EMDR, תמשיך לעשות חיל ולעשות טוב לאנשים, ובפעם אחרת נדבר על שידוכים, כי היום לא הספקנו, אבל גם זה נושא מרתק, סיבוב הבא, אל תלכי. כאילו, תלכי, אבל תחזרי, מתישהו. תודה, מירי.
תודה, תודה.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
חזרתי אליכם, כותבת מאזינה, כל הכבוד לך, אין לי כל הכבוד לך שיש לך כוח לשדר היום אחרי המופע אתמול אצל חוויר אינפל. תודה, תודה, תודה על הערכה. נכון, אבל אני חושבת שהכוחות היו קודם כל בבוקר, כשביתי באה בשש בבוקר וצרחה עליי שהיא צריכה ניילון לשיעור ציור. אמרתי, אבל שיעור ציור היה אתמול, אני אומרת לי, כן, אני צריכה לשבוע הבא. למה? בשש בבוקר. למה? אז באמת, לבוא בעשר לשדר זה כבר באמת, אני כבר די בסיוע של יום, אבל תודה על הערכה. תודה לגברת פסח, הרבה מהנושרים זו תוצאה של חרמות שחוו בבית הספר ובמסגרות חינוך, ועוד מי שהיא כותבת שלום הניה. הנושא של החרמות חשוב להציף ולדבר עליו בתור נפגעת חרם מכל הכיתה. אני חרדית, חשוב לי לציין, עד היום לא יצאתי מזה לגמרי ואני כבר סבתא. אוי, ניחומי סבתוש, אני מקווה שהנכדים היום לא מחרימים אותך ומעריכים את הנכס שאת. באמת נושא כואב, ממש. אפרופו ילדים, את המושג אבות ובנים אתם מכירים משבת אחרי צהריים, נכון? אבות ובנים הולכים ולומדים משהו, ותמיד יש להם פרסים ועניינים סביב הדבר הזה. אבל הנה שני יזמים שלקחו את הדבר הזה והרחיבו אותו. זה נקרא מסע אבות ובנים. ואני אגיד בוקר טוב למאיר. מאיר איתנו?
בוקר טוב.
או חיים.
מאיר, מאיר.
מאיר, בוקר טוב. מאיר, אני לא מצליחה לקרוא את השם משפחה, דרבר מדיקר?
מאיר דרבר אמדיקר.
אוקיי.
מאיר דרבר אמדיקר.
אני אתן לך. אז מה מביא אתכם בעצם לקחת את הפורמט, לא שזה קשור לאבות ובנים בשבת אחרי צהריים, אבל אתם בעצם עושים מסעות של אבות ובנים, בדגש על אב ובן אחד, לא אב וכמה בנים, ליום שלם ואפילו ליממה.
כן. בהחלט, אנחנו מדברים על פרויקט שאנחנו קוראים לו אבות עם בנים. המטרה היא שאנחנו לוקחים אבא עם בן שמגיע לקבוצה שלנו, למפגש שהוא בטבע. הוא נמצא רק עם הבן האחד הזה, כמו שאמרת, שהוא החליט לקחת איתו לפעילות, למשך כמה שעות, כשהם משאירים מאחור את כל מה שהעסיק אותם לפני, ושמים בצד את כל מה שהם צריכים לחזור אליו אחרי הפעילות. והגענו לזה... למעשה אני שותף עם חיים קאץ בפעילות הזאת כבר 4 שנים, כששנינו עושים עוד עיסוקים ועוד פעילויות
בתחומים
שונים. חיים עושה גם בתחום החינוך קצת, הוא עסק 4 שנים בתחום החינוך, היום הוא מושקע יותר כל כולו בתחום הזה של העשייה, של קידום והעצמה דרך הטבע, ואני עוסק גם כן בהנחיית קבוצות ואימון, העצמה, פיתוח אישי, נושאים של קשר משפחתי, כלכלה ותעסוקה, אבל המרחב של הטבע הוא מקום שממש מועדף וחביב עליי,
מה באמת קורה בטבע? מה הנס הזה בטבע? מה קורה שם?
הטבע הוא מרחב פתוח, קודם כל. הוא מרחב שמאפשר המון, ויש לו המון הזדמנויות, והוא לא המקום המוכר והטבעי שלנו. אם בכל העולמות הפסיכולוגיים והטיפוליים היום אנחנו מדברים על אזור הנוחות ואזור השינוי ואזורי הגשמה, הטבע הוא ודאי לא האזור הנוחות הרגיל של רובנו, ודאי שלא של הציבור שלנו. וכשיוצאים לטבע אז אנחנו מגלים דברים חדשים, אנחנו מגלים מרחבים, אנחנו פתאום רואים דברים, שומעים דברים, מייצרים דברים, צריכים להתמודד עם דברים אחרים, צריכים להיעזר אחד בשני, להיעזר בטבע. זה מאפשר המון המון פתיחות, ובדיוק במקום הזה הגיעה הפעילות של אבות עם בנים, שזה כזה בהשגחה פרטית, ככה נפגשנו שנינו, אני מכיר את חיים כבר 20 שנה, אבל לפני 10 שנים נפגשנו, שנינו נרשמנו בנפרד, כל אחד לקורס, שנקרא טיפול בהרפתקה ומסע בטבע, ולמדנו את זה יחד. ומאז אנחנו בפעילויות, אבל לפני 4 שנים לי יצא לצאת עם קבוצת חברים מהבית כנסת, כשאמרתי להם כל אחד בא עם בן אחד, בוא נעשה איזה טיול.
יפה.
ועוברים שבועיים, שלושה, חודש, לא יודע בדיוק כמה זמן, ואני פוגש את חיים, והוא מספר לי בדיוק את אותו סיפור, יצאתי עם כמה חברים, אבא ובן, היה מאוד נחמד, מאוד מרגש. והחלטנו לקחת את זה צעד קדימה, ובפעם הראשונה שפרסמנו את זה, אז כמו תהליכים של דברים שקורים, אז היה לנו נרשם אחד. אמרתי לך, אם תצא איתו לבד, שלא יהיה שני מדריכים על
אבא עם בן אחד. יפה שלא ביטלתם.
לא, אמרנו, אנחנו יצאנו לדרך, אנחנו יוצאים. הפעם השנייה כבר היו 7, יותר חברים כזה, שאולי אפילו אפשר לומר שהם עשו טובה, אבל בפעם השלישית כבר היה לנו רישום, אנחנו היום אחרי 4 שנים עם למעלה מ-30 קבוצות של הרשמה פתוחה.
איזה יופי.
שהגיעו ועשו תהליכים, ולא מדבר על הזמנות פרטיות של כיתה בתלמוד תורה, או של קבוצה מבית כנסת, או מדבר רק על הדברים שהם בהרשמה פתוחה.
מה קורה שם ביום הזה שיוצאים לטיול?
יפה, אז בואו נתחיל מקודם כל ממה שאנחנו עושים. אני משתדל לא לקרוא לזה טיול, כי טיול נתפס בעינינו כמשהו, יאללה, בואו נעשה משהו עם הילד, אני חייב לעשות איתו משהו, אני אצא ואני אקפור את עצמי. אני כן מעדיף לקרוא לזה שהיא פעילות אבות עם בנים, שהמטרה של זה תקשורת, ואז הפעילויות שלנו הן משימות של תקשורת. זאת אומרת, זה משימות שמתחילים בדברים פשוטים, זה יכול להיות גם משחקי כדור וחבל, אבל לאט לאט אנחנו עולים בפעילות, מגיעים לדברים קצת יותר מאתגרים, שכל המטרה שלהם זה תקשורת, שאבא מדבר עם הבן שלו. עכשיו, הוא מתקשר איתו, לא תמיד זה חייב להיות בדיבור, זה יכול להיות בראייה, אם עומדים מרחוק, או בשמיעה של דיבור כמובן. זה יכול להיות במגע, ואנחנו זיהינו שאפילו תקשורת שבשתיקה בטבע עובדת מאוד מאוד חזק.
כן.
זאת אומרת, אנשים מציינים לנו אחרי פעילויות שרגעים של הנחיה של שתיקה, היה מאוד מאוד עוצמתי. אז זאת אומרת, יש המון המון דברים של תקשורת, שזה ממש מונחה למשך כל הזמן. אנחנו מדברים על 4 שעות לילדים גילאי 8-10, או 8 שעות לגילאי 10-14, או 24 שעות ל-14-17, שזה גיל מאתגר בפני עצמו.
כן, בגרות.
כן, וקוראים שם דברים מדהימים.
תספר לנו, אם אפשר ככה, בעילום שם, כמובן, דברים, חוויות שהיו במסעות האלה?
אני יכול לספר על אבא ובן שהגיע לפעילות והתרגש מאוד. דיבר עם הבן שלו יותר בפתיחות ממה שהוא מכיר, ובפעילות הבאה פתאום אנחנו רואים שהוא נרשם שוב ועם אותו בן, וזו הייתה פעילות שהייתה גם באותו מקום. אנחנו מגוונים את המקומות, פעם זה חווה הזאת, פעם זה בחווה אחרת, פעם זה סתם בשטח פתוח, פעם זה במדבר. אנחנו מזהים שהוא נרשם, ואפילו זה לאותו מקום, זה לא היה אכפת לו. וכשהוא הגיע, שאלנו אותו מה קרה, אז הוא שיתף לא רק אותנו, אלא את כל הקבוצה. הוא שיתף שהוא היה בפעילות הקודמת. הוא יודע שהבן שלו הוא ילד מאוד מאוד מוצלח, מביא ציונים טובים בלימודים, אבל כשהוא לומד איתו בשבת אחרי צהריים, משהו חסום, הוא כאילו לא יודע. משהו נתקע לו. והוא מספר שאחרי הפעילות, פתאום הכל זורם. הוא אומר, אני לא הבנתי מה קרה, אני פשוט באתי לחוות את זה שוב, כדי לראות איך זה קרה. ואני חושב שזה נקודה מאוד מאוד משמעותית בסיפור הזה. או אבא אחר שהבן, היה עם הבן שלו 24 שעות, והוא מספר שאחרי זה הבן שלו התחיל להתקשר אליו כל יום לישיבה. משהו שאף פעם לא היה. זאת אומרת, נותרה איזושהי פתיחות. אני חושב שזה הסיפור של, האמיתי של הדבר הזה, זה הקשר והפתיחות. זאת אומרת, אין פה איזשהו טיפול שבגלל משהו, בעקבות משהו, להפך. אנחנו מדברים על אבות שיש להם קשר טוב, משפחות חמות, משפחות טובות, שרוצים משהו מעבר, ופתאום משהו משתחרר, משהו נפתח. אנחנו גם מנחים אותם לקשר פתוח. קשר שהוא לא שיפוטי, הוא לא תחרותי, לא מחכה לשום דבר, לא, אין לו ציפיות שיראה ככה, שיהיה טוב. פשוט להיות עם הבן בצורה הכי הכי פתוחה ומשוחררת.
יש בקשה גם לעשות לנשים וילדות, או זאת אומרת, מה קורה שם בקשר של אבא-בן, שצריך כביכול את התמיכה הזו, שלא קורה אולי עם אמא ובן, או עם אמא ובת? זיהיתם משהו שדווקא קורה בקשר הזה?
אז בואו ניקח את זה מכמה כיוונים. קודם כל, יש כיוון אחד שהוא מאוד מעניין, שאחוזים גבוהים מגיעים כי האישה רשמה אותם.
כן.
הרבה פעמים אנחנו שומעים בתחילת המפגש, מה גרם לכם להגיע לכאן? אשתי שלחה אותי. בסיום המפגש אנחנו שומעים, אני אמשיך את מה שהתחלתי כאן. אז יש משהו כנראה שבאמת גורם לגברים, כאילו מה אני צריך, הכל בסדר, הכל זורם, אני יושב עם כל הילדים בשולחן שבת והכל טוב.
מה שנקרא זה עובד לא לגעת.
עובד לא לגעת, בדיוק. ומסתבר שיש דברים שהם נסתרים, ויש דברים של הקשר הפשוט שלא לא פעיל. זה גם נמצא בסוגי קשר משפחתי אחר. זאת אומרת, זה נמצא גם בקשר המשפחתי של אמא עם בת, וגם אבא עם בת, וגם אמא עם בן, זה הכל נמצא. אנחנו, כן, יש לנו תוכניות מגירה גם לדברים תהליכיים, זאת אומרת, סדרת מפגשים, אבל גם לאמאות ובנות, וגם כרגע אנחנו מוציאים אחרי החגים עוד נדבך חדש לפרויקט הזה של אבות עם בנים, שזה בנים נשואים עם האבות שלהם. זאת אומרת, זה עוד איזשהו מערכת בקשר המשפחתי שאנחנו רוצים לייצר בו קשר, קשר הפשוט, 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 פשוט לאהוב אותם, להיות איתם, להאמין בהם. אנחנו גם מאמינים מזה, והיום מתוך ידיעה גם, שכשאדם יש לו מישהו שהוא עוגן בשבילו, אז זה מחזיק אותו, זה נותן לו חוסן לכל המשברים, אתגרים שיגיעו לו בחיים, זה משברי גיל, או אתגרים של לימודים, או קשיים אחרים בחיים, או אפילו אחרי הניסויים. הם צריכים את העוגן הזה, ואת העוגן הזה שאומר, אתה בן שלי. אני אוהב אותך בלי שום קשר ואני איתך, לא משנה מה יקרה. ואנחנו יודעים שזה ככה, כי קשר של אבא ובן זה עוצמות שאי אפשר לתאר אותם. זה קשר דם, זה משהו שתדעת מתי זה מתבטא. זה מתבטא כשחלילה יש מקרה רפואי. ואנחנו עסוקים בסדר יום שלנו, וטלפונים, ובנק, ועבודה, וכולנו רצים כל היום, ופתאום כשיש משהו רפואי, הכל זז הצידה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא נורא נורא עוצמתי. אנחנו גם עכשיו בחודש אלול, ערב ראש שנה, ואנחנו בראש שנה נתפללים כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים. יש את המושג של עבד, של עובד ומעסיק, שיש שם גם קשר, אבל הוא קשר אחר, הוא קשר שצריך, תתחשב בי, תוותר לי. פה מדובר על אבא, פשוט רחמים, אין שום דבר. וכשהמקום הטבעי הזה יהיה לילדים שמגיעים לפעילות שלנו, זה עוצמות מטורפות שפותחים אחרי זה עולמות שלמים, אנחנו מקבלים פידבקים ממש 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 מטורפים אחרי זה.
מדהים. טוב.
כן,
אני רואה שאתם עושים גם מסעות, זאת אומרת, יש לחוגים חרדים ויש גם קבוצות לדתי לאומי שעשיתם בנפרד, או שזה היה קבוצה סגורה מאורגנת?
לא, אנחנו בעצם פותחים רישום שהוא פתוח לכולם. כן. ההגדרה שלנו זה יהודים שומרי תורה ומצוות שלומדים בתלמוד תורה רגיל.
כן.
אנחנו לא מדברים על חינוך מיוחד או כן. סיכון. זה הכללים שלנו. שמטבע הדברים מגיעים כל מיני. אז, וכמובן שאנחנו רוצים שיהיה כאלה שהקשר שלהם טוב מאוד עם ההורים והם רוצים לקחת את זה למקום אחר. כשאנחנו כן יודעים שמגיעים גם, בכל קבוצה יש איזה אחוז קטן שמגיעים גם כאלה שיש להם בעיות, ואנחנו מודעים לזה מראש, כי הם ממלאים איזשהו שאלון.
כן.
אז מטבע הדברים מגיעים כל סוגי היהודים. זה יכול להיות הבסיס של מי שמגיע, זה באמת הציבור חרדי, על כל גווניו, אבל מגיעים גם, יש לנו כאלה מדרום הר חברון שהגיעו, וכאלה מתנחלויות לשומרון, וכאלה אפילו דתי לאומי מהצפון שהגיעו פעם, ואנשים נוסעים, אנשים נוסעים מצפת לאזור בית שמש כדי להגיע. אני כבר לא מדבר על מצפת כשזה לבחורים וזה במדבר, אז זה מצפת עד אזור ירוחם, עד הנגב, שאנשים מגיעים כי הם מבינים את הערך שיש בזה, וזה לא סתם טיול, פעילות, בוא נעשה איתו כיף, אנחנו לוקחים את זה במקום ממש ממש אחר. כן, הם יוצאים אבל עם המון חוויות, המון כיף גם בדרך.
מדהים. טוב, ניתן מספר טלפון למי שרוצה פרטים, 0265.
אז קודם כל יש לנו את האתר שלנו גם.
נכון, תעשו גוגל אבות, מקו בנים.
אבות עם בנים.
נכון, אני רואה פה אבות, מקו בנים, .org. מה שאני רואה פה.
כן, אבל זה אם כותבים באנגלית, אפשר לעשות חיפוש בגוגל, אבות עם בנים.
יפה, יש לכם את כל הפרטים, אפשר גם להתקשר, נכון? יש פה מספר טלפון.
כן, נכון.
0265-06920. שיהיה לכם המון נכון. בהצלחה, שתזכו להיות צומת טובה בהרבה משפחות.
אמן, ושכולם תהיה שנה טובה ומבורכת.
אמן, גם לכם.
הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו כרחם אב על בנים.
ממש ככה, תודה רבה.
תודה, שבת שלום.
כמעט שבת שלום.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
ועכשיו לטור שכתבתי, התפרסם בשבוע האחרון במגזין משפחה. האמת היא, רציתי להקריא לכם כבר שבוע שעבר, אבל חכיתי שזה יתפרסם ואז נספר לכם. לפני כמה שנים הייתי חברה בקבוצת מתכונים פעילה במיוחד. לקבוצה הזו התקבצו כל הבשלניות והקונדיטוריות הכי הכי שיש, כאלה שפותחות שבת במינימום 8 סלטים ורק 6 עוגות. כי יש חלק בהקפאה, אז נפשיר עוד בהמשך. כאלה שפותחים להם את המקפיא ונפתחות מגירות של פאר, קינוחים ופחמימות. בקיצור, נשים שיש להעריץ ולהדיר, וגם כמובן לתאב בו זמנית. יסלח לי הגיליון הקדוש של אלול, אבל הנשים המוכשרות היו גם יפות וחלקן אף רזות, וניהלו בית למופת עם שולחן ארוך מיום חמישי, בחורי משי מגועצי חולצות שיוצאים עם הר שמרים לישיבה, ובנות שמגיל 11 כבר יודעות מה זה מחמצת ואיך מתקתקים שבת לבד, כשאימא, היפה, הרזה והמוכשרת, ואבא, שזכה בתכשיט, נוסעים להם לנופש. עכשיו אתם ודאי שואלות, אין ילה למה לך מאותגרת הזמן והקשב והניהול לנכוח בקבוצה כה מכאיבה בעין. בחנות אין לי תשובה יותר מהרס עצמי. מיום רביעי הקבוצה הייתה מתחילה לרחוש ולצפצף עם תמונות של מרקים ומאפים ובצקים, נשים כותבות מתכונים ומצלמות. ככל שהתקרבו השעות והימים לקראת שבת המלכה או החג התורן, קצב התמונות והמתכונים הלכו והתרבו, ואנוכי, עבדתכן הנאמנה, הלכתי ושקעתי בספתי הנוחה. באמת שרציתי, ממש. כל מתכון היה נראה לי רלוונטי וישים. הנה, אני אכין כזה כמו שלה, אני אעמיד בצק כי זה ממש עניין של 7 דקות להוגיות האלה. והנה, היא כתבה ששעתיים לפני שבת שיימם לה, אז היא הכינה את הסלט הנוסף הזה. למה אני לא יכולה? מה, אני פחות מוכשרת? לא, לא, לא. וככה מצאתי את עצמי, נשאבת לאיזה מערבולת הישגים ומתכונים, וקצת שכחתי מעצמי. אם תשאלו את בעלי וילדיי, הייתה זו תקופת קולינריה מופלאה בביתנו. ניחוח השמרים ביקר דרך קבע, מרקים שונים התבשלו ומגוון עצום של סלטים, הוקפצו, נקצצו, טובלו והוגשו באהבה. אבל אני נגמרתי, בגוף וגם בנפש. זה היה גדול עליי. וזה דבר שכמופרעת קשב כבר קלטתי על עצמי. אם את לא יודעת עד הסוף את ניהול הזמנים שלך, את היכולות האמיתיות שלך, בשלב הספציפי הזה של חייך, השמרים אמורים להריח לך כמו טעות. למי שלא יודעת, חלק מהאתגרים בהפרעת קשב, זו תפיסת זמן מעניינת. שעה נדמת לנו כנצח. נגיד, לאפות חלות בתכלס, לוקח כולל התפחה ואפייה אזור השעתיים, אז מופרעת קשב תשכח שיש בדרך כליאה, התפחה שנייה, שיש, מיקסר דביק לשטוף אחר כך, שיש תבניות להחזיר לתנור, ושלי מדליק אור בפתיחה, אז חובה להחזיר אותם לפני שבת, שיש חלות שצריך לעטוף בניילון נצמד אחרי שהתקררו, וגם להכניס למקפיא, כאמור, לפני שבת, ולכן, עצה מהלב ככה, אל תפו חלות ביום שישי בין הארבעים. אני לא באה לרפות את ידיכן על השוט והמקצצות, ידיכן הצדיקות, רק על עצמי לדבר באתי. יום אחד הבנתי שהקבוצה הנפלאה ומלאת הידע אותי מלחיצה ממש. יש לי חברה שהשתמשה בה כמו ספר מתכונים יעיל, אבל בי הקבוצה נגע בנקודות רגישות. הנקודות האלה שתמיד צעקו, מה לא בסדר בי, גם אני יכולה. ואחרי מסע שמרים וסלטים ב-18 דקות של שקיעה, עניתי לנקודות הרגישות שלי שהן מהממות בזכות עצמן, והן יכולות כל כך הרבה, שאולי אני צריכה להתרחק קצת מקצה המדרכה כדי לא ליפול. לכל אחת שפת מדרכה משלה. אחת בודקת כל הזמן מי שיפץ, השנייה מי טס, והשלישית מי יתקדם בעבודה. וכל הבדיקות האלה, כל ההתעניינות הזאת, במקום להוסיף לנו ידע, פשוט נותנת מכאוב. ולפעמים צריך להתכנס בחזרה הביתה, אל הלב, להכין צלט אחד פחות, ואת ההוגה בכלל לקנות. את הרגליים להרים ולנקודות הרגישות שבלב להגיד, רב לכן שבת בעמק הבכה. עכשיו, זמן לחמלה.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
יעל קבסה, הוציאה סינגל חדש, עם שם מדליק שנקרא שוב ושוב ושוב ושוב, יום ראשון דיאטה. יעל כתבת...
נכון.
נכון? או, יעל, עתיתי, איזה כיף, אני ככה נותנת... אהלן. בוקר טוב, מה שלומך?
אהלן, תודה לאל, הכל בסדר.
קודם כל, מילים, מה שנקרא מילים עמוקות ונוגעות לכל אחת, נכון?
כן, וגם אותנטיות, את יודעת, זה הסיפור.
אותנטיות, ממש, גם לא כאילו התיימרת לקרוא לזה באיזה שם גבוה, ממש נגעת בעצם העניין, בעצב העניין, שלא לומר.
תראי, יש בינינו כמה יחידות סגולה שלא מתמודדות עם מערכת יחסים מורכבת עם אוכל, אבל נראה לי שהרבה כן.
כן, גם הרזות אגב, כולן. כולן יש איזה מערכת.
הסריטה אצלם יותר בולטת במקום אחר, שהם ככה כל פעם מנסות מחדש.
כן. אז קודם כל גם צריך להגיד שבמוצא שיש לנו מופע אלולי נשי שלך בירושלים, אבל לפני כן ספרי לנו קצת על השיר. שנייה, אני אקריא למאזינות איזה מילים. אנחנו לא נשמיע את השיר, אנחנו לא משמיעים פה שירת נשים, אבל יש אותו ביוטיוב כבר?
כן.
אני אשלח אתכן זה. יום ראשון, התחלה חדשה, אני קמה בבוקר בהחלטה נחושה, די לפחמימות, די למתוקים, הפעם ברצינות, בלי משחקים. יום שני מחזיקה די יפה, החיים בסדר, גם בלי סוכר בקפה, המצב בשליטה נהדרת, אני בכלל לא אוכלת, אני מנקרת. האמת די קל לא ליפול, חזון הגזרה המושלמת עובד ובגדול. אני רצה עם העיניים לראות מתי את נופלת. מה זה, את לא נופלת? מה זה, הכל?
לא, יום שלישי, שלישי נפלת.
שלישי נפלת, אוקיי, זהו, אז הגעתי עד יום שלישי. לא שאני מאחלת לך ליפול, חלילה, אבל יש איזה מהלך בשיר.
כן, כן, האמת שהוא ארוך. לא צריך להקריא את כולו, אבל כל מי שמכירה את הלופ הזה,
כן.
יודעת ש... כל יום ראשון קמים מחדש ומתחילים מחדש, או וזה, כל יום אפילו.
זהו, וזה בטח גם נוגע לעוד דברים בחיים שלנו, של ליפול ולקום.
כן. כן, יש לנו איזה רצון בימים, במיוחד בימים האלה, זהו, מספיק, להיות צדיקה ודי.
להיות צדיקה ודי,
אנחנו,
כן.
אנחנו מבינות שכנראה אנחנו עוד פעם נצטרך לגייס כוחות ולקום ולהאמין מחדש, אז פתאום העבודה היא אחרת.
נכון. אז מה קורה במוצאי שבת? יש לך מופע עם צבי המרגליות, האהובה כן. והשנונה, שעושה ספוקן וורד והמצחיקה כן. כל כך. מה שמצחיק בצבי באמת זה הרצינות שלה. היא באמת, היא מורידה דברים נורא מצחיקים, וכאילו היא לא מתרגשת מזה שהיא מצחיקה, ואז עוד יותר מצחיק.
לא, כי היא באמת מאוד מוכשרת בתור אומנית במה, אבל בעצם הכתיבה שלה היא מעלה נקודות באמת מאוד מאוד עמוקות.
נכון.
פשוט נגיצה אותם באמת בצורה שנונה וצינית. גילינו שהמופע הזה, קודם כל הוא באמת מצחיק, אותי הוא נורא מצחיק.
אוי ואבוי, ככה בימי התשובה.
אז ראית מה זה, אנחנו לא מתביישות לצחוק ולהיות שמחות בימים האלה. כן, זה מופע אלולי מסוג אחר. זאת אומרת, יש בימים האלה הרבה התכנסויות לפיוטים ושירי סליחות, והלב נקרע, וזה טוב, זה לא שלא. אבל ניסינו לחשוב איפה התשובה פוגשת אותי ביום יום. וגם השיר הזה יום ראשון דיאטה מבחינתי, זה שיר של תשובה. אנחנו לא חייבים כשיש לנו תשובה להיות מדוכדכים ועם האף באדמה. להפך, בואי לצליחות לספרדים, תראי שמח.
נכון, נכון. זאת אומרת, ליטאיות לא מוזמנות למופע שלך במוצא, שזה מדי שמח.
אני יכולה לחזור בתשובה, אני יכולה.
אז מה באמת קורה במופע הזה שנקרא חשבון נפש בתיאטרון החאן במוצ"ש? מה קורה שם? את שרה והיא עושה ספוקן?
כן, כן, אני מביאה מוזיקה מקורית שלי וגם קצת קאברים ככה בכל אופן זה.
בכל זאת, כן, אלול.
וכן, והיא מביאה קטעי ספוקן וגם את הדיאלוג מעניין בינינו ככה, אם דיברנו על אשכנזים וספרדים או כל מיני, מי נמצאת במטבח ומי לא.
כן.
תיארת קודם מאוד יפה את כל הרומנים החלות. באמת אנחנו פוגשים בכל מיני מקומות, בתוכנו, בחיים שלנו, את הרצון להיות טובות יותר, ואיפה אנחנו צריכות להרפות, ואיפה אנחנו צריכות... אז זה קורה, זה קורה במופע הזה שהוא באמת עמוק ומצחיק ואותנטי ומדויק, ובאמת אחר. זאת אומרת, מי שמגיע צריך לבוא בראש פתוח, כן. לבוא עם ככה, לחשוב פתאום אחרת על הדברים, אנחנו לא... בוא
לא,
נגיד,
מסירות
את הכפפות.
כן, היא יכולה לבוא כפי שהיא, ואתן תעשו את העבודה, אתן תפתחו כן. אותה לכיוונים חדשים, ותכירו לה אלול מאוד צעד, ותשובה מאוד צעד.
כן.
איזה יופי,
כן.
שילוב מהמם. אז זה קורה במוצאי שבת הקרוב, נכון? כ"א אלול בתיאטרון החאן, באיזה שעה? יש זמן לעשות כלים?
בתשע.
יש זמן לעשות כלים, שבת יוצאת כבר מוקדם.
כן,
וגם כרטיסים מסובסדים, אני רואה 30 שקלים, אפשר לקנות במקום או באתר התיאטרון, נכון?
כן, כן, אפשר להגיע בקופה, לקנות כרטיסים, ויהיה כיף.
יפה, אז במקום להיכנס ליוטיוב ולחפש את שיר הדיאטה של יעל קבסה, פשוט תגיעו במוצא שקרוב לתיאטרון חן בירושלים, ותיהנו, וואי, עשית לי חשק לבוא, כן, עשית לי חשק לבוא, אולי אני אזכה להגיע לירושלים, בתשע בערב, שיהיה המון המון בהצלחה, יעל, ודש חם גם לצביה.
תודה,
אני אגיע להשליטאות. תודה, נהיה שמחות בעזרת השם. תודה, יעל. טוב, אנחנו ככה מגיעים לקראת סופה של תוכנית של כל כבודה, בת מלך פנימה מאוד. שבוע הבא תהיה תוכנית אחרונה של השנה, בהחלט. אני אומרת ספוילר מראש, אנחנו נדבר על פלג'ס, ומי שלא יודע מה, זה לא היה פה שנה שעברה, אבל אנחנו נדבר על זה, כי זה השבת האחרונה, וצריך לעשות סגירות אחרונות, וצריך לבקש סליחה מכל מי שזה, ו... בקיצור, מחכה לנו תוכנית רצינית שבוע הבא. אז נגיד לכם שלום שלום, אני הייתי עניה שוחה, תודה למנדי גרוזמן שערך אותנו, לאבי שמאי שהפיק אותנו, ולדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. תודה לכם ולכן, מאזינים ומאזינות יקרים שנמצאים איתי כל שבוע, וגם באים להגיד לי בעל פה שאתם מקשיבים לתוכנית, אתם מרגשים אותי מאוד. כמו שאמרתי בהתחלה, אני מזכירה לכם שהתוכנית עולה גם לכאן הסקטים, חפשו כל כבודה, ותמצאו אותי שם. שתהיה כמעט, כמעט שבת שלום. יש לנו זמן לשיר? לא, זה שניות אחרונות, שניות אחרונות. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.